פרשתנו ברובה באריכות גדולה מאוד ובחזרה רבה מטפלת בשליחות של אליעזר למצוא אישה ליצחק ובנישואים לרבקה. פרשת נישואים היא הפרשה שלנו. אני מבקש לקחת את ההזדמנות הזו ולדבר על מוסד הנישואין ולדבר על התופעה שלדעתי מחריפה משנה לשנה ודורשת מכולנו חשיבה, כמו כל תופעה שקיימת בחברה שאנחנו צריכים לנתח אותה פה בבית המדרש ולהבין מה קורה. אחוז הגירושין גדל משנה לשנה, גם בארץ גם בחו"ל. כשהייתי בביקורי בחו"ל דיברו איתי רבות על זה. צריך להבין מאיפה זה בא, צריך להבין מה יש בפרשתנו שיכולה לחדש לנו לגבי הנושא הזה של נישואין, ולהבין את הדברים בעומק. מאיפה מגיעה המציאות הזו של התופעה שמתחדדת בשנים האחרונות, שיותר ויותר זוגות מתגרשים? ואני חושב שיש לזה בעיקר שלוש סיבות. סיבה ראשונה, מרוץ החיים, הריצה ממעגל למעגל, יוקר המחיה שמחייב את האדם שעות רבות להיות עסוק בכל מיני דברים, ואין פניות נפשית להעמיק את הקשר הנפשי בין האיש לאישה. אני חושב שזו בעיה רצינית ביותר. העמקת הקשר צריכה להיות על ידי זמן איכות, על ידי נתינה הדדית, על ידי רגישות לשני, חשיבה לשני. אבל אם אני כל היום נמצא במרוץ, אני לא פנוי נפשית לעסוק בזה. מה במשך השנים, אותו קשר שהתחיל מתוך הקשר הנפשי, מתוך השלימות, מתוך השתי נשמות שהופכים להיות אחד, אבל אם לא מטפחים את הדבר, נהפך להיות משהו טכני, וברגע שהוא נהיה יותר טכני, אין לו קיום. נראה את הדברים תכף מתוך הפרשה שלנו. אבל זה לדעתי הנקודה הראשונה. ואחד הדברים שבחור צריך להתבונן ולשאול את עצמו, ראינו את זה בשפת אמת, שהשפת אומר, אומר שזה מה שהפריע לאברהם, וכך אברהם גילה מי זה בורו. מה זה בירה דולקת? אומר השפת אמת, דלקת אחריי. אברהם רואה, כולם רצים, כולם כל הזמן רצים, רצים, רצים. אין שלווה, אין מנוחת נפש. הוא שואל את עצמו, לאן רצים? אני חושב שבחור צריך פה בישיבה שתהיה לו עמדה ברורה איך הוא מתייחס לכסף, איך הוא מתייחס לעולם הזה, איך הוא מתייחס לכל הדברים האלו. כמובן לא בביטול, צריך אותם, אבל חייבת להיות התייחסות בריאה לדבר. צריך להבין שזה כלי ולא מטרה, וצריך לתת לזה את הפרופורציות של כלי. יש אנשים שאומרים שזה כלי, אבל נותנים לזה פרופורציות של מטרה, כל היום עסוקים בדבר הזה, ואז אין להם את הזמן איכות להשקיע בדברים החשובים יותר. אדם שאומר שזה כלי, אז הוא חייב לתת לזה התייחסות של כלי, התייחסות של אמצעי. זה הנקודה הראשונה, הקשר הנפשי. בואו נעמיק בדברים, אחר כך נגיע לנקודות האחרות. אחרי שרבקה אומרת שהיא רוצה ללכת עם אליעזר ליצחק, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את, אהי לאלפי רבבה, ואירה זרחת שער שונך, לומדת מפה הגמרא במסכת קלה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ומניין לברכת חתנים מן התורה, שנאמר ויברכו את רבקה. אבל ויברכו את רבקה מלמד אותנו על ברכת חתנים. לעומת זאת הגמרא בכתובות אומרת, אמר רב נחמן אמר רב הונא, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויום ישבו פה לגבי בועז ורות. אז מאיפה לומדים את זה? מהברכה לרבקה או מבועז ורות? אומרים המפרשים, מה שלומדים מלבן לברכה לרבקה זה ברכת האירוסה. אצלנו בפרשה התחדשה ברכת האירוסה, כל מעמד האירוסה. מה זה אירוסין? קידוש. לא מה שאנחנו עושים היום אירוסה, אלא פעם הקידושין והנישואין היו בהפרש של שנה, וקידושין היה שנותנים טבעת ומאותו רגע את מיוחדת לי, קידושין מלשון מיוחדת, אבל אנחנו עדיין אסורות, אסורים אחד לשני עד שיש חופה. ושנה שלמה היה מצב שאנחנו קשורים אחד לשני אבל אסורים לגור יחד ואסורים לעשות מעשה. מה הערך של קידושין? למה זה חשוב? שימו לב מה אומר הרמב״ם. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותילו לאישה. כיוון שניתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובעליה. אז גם לפני מתן תורה היה חופה, אנשים גרו יחד, אבל לא היה קידושין. החליטו שהם רוצים לגור יחד, גרו יחד, אבל קניין לא היה, קידושין לא היה, השלב הזה שהיא אסורה לא היה. זה מה שהתורה חידשה. מה המשמעות של קידושין? זה חידוש התורה. בואו נעבור על ברכת האירוסין ונראה מהי ברכת הקידושין, נראה מהי ברכה כל כך מוזרה, אין לנו אותה בשום מקום אחר בתורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ממתי מברכים על דבר אסור? בשום ברכה אחרת אין דבר כזה. אנחנו מברכים על שחיטה, אנחנו לא אומרים אסר לנו עבר מן החי והתיר לנו את השחיטה. למה פה מברכים שאסר לנו את הארוסות? למה לא רק אומרים אשר קידשנו במצוותיו לקדש את האישה? לא, אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות אחרי שנה. ומה סיום הברכה? ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. גם כן מוזר, מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין? מה חופה וקידושין קשורים למקדש עמו ישראל? באמת עמוד רעם אומר להוריד את המילים האלה, זה טעות. אומר הריף לא, אומר הריף הנישואין שייכי באומות, אבל ישראל קדישי שיש חופה על ידי קידושין. אז הריף גם מתייחס לסדר, הרי היה צריך להיות קודם קידושין ואחר כך חופה. מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין? על ידי חופה שקורית על ידי קידושין. מה הפשט? למה מברכים על האסורות? מה הפשט מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין? למה התורה חידשה אחרי מתן תורה שיש גם קידושין וגם נישואין? אלא קידושין זה בדיוק השלב שבאים להגיד יש קשר נפשי בלי קשר פיזי, בלי קשר נוסף, כי העיקר זה הקשר הנפשי, וכשיש את הקשר הנפשי הזה הוא העיקר, וזה אסר לנו את הארוסות כדי שיהיה ורסליך לי לעולם. אז ניסויים מבוססים על קשר נפשי, וזה מה שהתחדש במתן תורה, זה השתי נשמות שנהפכים להיות נשמה אחת. אני זוכר שכבר בתור ילד לא הבנתי. למה חתונה זה השמחה הגדולה ביותר? תזמורת, אולי. לי היה נראה שצריך להיות לידה של תינוק. אין לידה של תינוק, אין כלום. לידה של תינוק זה העיקר. אז למה באמת העיקר הוא בחתונה? כי בחתונה יש שלמות. שתי נשמות נפחים להיות אחד, הקשר הנפשי של שתי נשמות שנפח להיות נשמה אחת, יש שלמות. תינוק נולד, אין שלמות. בר מצווה, אין שלמות. חתונה, יש שלמות. אבל את השלמות הזו צריך לטפח. צריך להקדיש לזמן, להקדיש למחשבה, להיות פנוי אליה. וזה הפשט מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. מה שהתחדש בעם ישראל שנישואים זה לא משהו טכני. זה לא כיף לגור יחד. זה נותן לזה וזה נותן לזה. זה נותן כוס קפה וזה נותן את המשכורת. זה משהו הרבה יותר יסודי. הרבה יותר עמוק. הרבה יותר נפשי. אבל את זה חייבים לטפח, לגדל, לחזק. ואם האדם כל הזמן עסוק במרוץ החיים, הוא לא יכול להגיע לזה. דיברנו על הנושא של שלימות. יש רמב"ן מדהים. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? רש"י לוקח איזשהו גימטריה, יוצא בכלל מהפשט. אבן עזרא לכאורה אומר את הפשטות, מה זה בכל? אורך ימים, עושר, כבוד ובן. כל מה שאנחנו היינו רוצים, מסודר טוב. הרמב"ן צועק עליו, ואילו ידע זה המתהדר בסודותיו, תעלה מהשפתיו, מלעיג על דברי רבותינו. מה הרמב"ן רוצה? למה הפשט של אבן עזרא הוא לא פשט טוב? אומר הרמב"ן, אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בזה סוד מסודות התורה, ואמרו כי בכל תרמוז על עניין גדול, שיש לקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שיהיו יסוד הכל. אנוכי השם עושה כל. ואת הכל הזה, את השלימות הזאת, העביר לאברהם. על מה זה השם ברך את אברהם בכל? איזושהי שלימות מסוימת. כשבחור עובד על עצמו, בחור צריך להרגיש שהוא שלם. כשאני מדבר ודבקש לדבר היום על גירושין, אני בעצם מדבר על שתי מערכות. מערכות של זוגיות, באחוז הגבוה של גירושין שם, ומערכת של גירושין מהקדוש ברוך הוא. היה לנו במשמר לפני כמה זמן על מאמר הדתל"שים ש-25% עוזבים את הדרך, דבר שצריך להדיר שינה מכל אחד. חתונה בין קדוש ברוך הוא לעם ישראל זה חתונה, ומי שעוזב את הדרך זה גירושי. וזה נובע לדעתי מאותה סיבה, אין את הפניות לעסוק ואהבת את השם אלוקיך. מתייחסים למצוות כמשהו טכני. אתמול פגשתי קבוצה של תלמידים, תיכוניסטים. אמרתי להם שאחד הדברים המיוחדים בישיבה שלנו זה שמשקיעים בקשר הנפשי בין תורה לאדם. כי אם הקשר הזה לא קיים, אז בעצם אנחנו לא מוכנים לחיים. אז משקיעים בקשר הנפשי הזה, שהבחור יאהב ללמוד, כי אם הוא יצא מפה שהוא לא אוהב ללמוד, זה לא ימשיך. הסבירו חבר'ה ואמרו, מה זאת אומרת? מי שלא אוהב ללמוד חסר לו משהו? זה היה ביניהם שאני חידשתי את אמריקה. אמרתי, ודאי. כמו שזוג שלא אוהבים אחד את השני, אז חסר משהו. היה לי אדם שבא אליי ואמר לי שהוא רוצה להתגרש. למה? כי אשתו חולה. אני כבר לא יכולה לשרת אותו, אז הוא רוצה להתגרש. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מרחם עליך. אז הוא חשב שאני אומר את זה בגלל שאני מרחם שאשתו חולה. ואני אמרתי, אני מרחם עליך, כי זה סימן ש-40 שנה לא היה לך ביניכם שום קשר נפשי. על זה אני מרחם, לא על זה שהיא חולה, על כל ה-40 שנה של הנישואים. זה הכל היה טכני. אם היה קשר נפשי, אז כשהיא חולה היית רוצה עוד יותר להיות איתה. אז אני מרחם עליך שבחיים לא הבנת מה זה אהבה. על זה אני מרחם עליך. הוא לא היה לו מה לענות לי, כי הוא ידע שזה נכון. אדם יכול לקיים מצוות, ללמוד, אבל הוא לא מפתח את אהבת השם, את הקשר הנפשי. זה תפקיד תפילה, זה תפקיד דביקות בהשם, זה תפקיד חשיבה, איך אני מקיים ואהבת. איך אני מגיע לאברהם זקן בא בימים, והשם אומר את אברהם בכל בשלימות. מה רואים אצל יעקב? הוא הולך לתת מתנה. עשיו יודע שאין לו הרבה כסף, אומר אל תיתן לי, יש לי רב. מסתכל עליו, אומר תשמע, לך יש רב אבל לי יש קול. אז אני יכול לתת לך. מה הפשט? עשיו יותר עשיר. מה הפשט? הפשט הוא לא הכסף אותו עושה שמח. משהו הרבה יותר עמוק. אז גם אם אני אתן לך מתנה, יחסר לי טכנית, אבל לא יחסר לי כלום. לך יש רב, אבל כל מה אתה מרגיש חסר, כי הוא אוהב כסף, לא ישבע כסף. אני לא מרגיש חסר, אז אני יכול לתת לך. זה הבנה אחרת לגמרי מה זה כסף, רבותיי. כן, כסף זה חשוב, אבל זה לא כל. למה הרמב"ן צועק על אבן עזרא? כי הוא אומר לו, זה לא נקרא כל. זה הכל אמצעים. אבל כל זה איזושהי הרגשה פנימית, שלמה, עמוקה, קשר נפשי לריבונו של עולם. זה כל. זה המידה שהקדוש ברוך הוא בירך, שיש לו שלימות, ואת זה הוא נותן לאדם. השאלה אם אנחנו מטפחים את הקשר הנפשי הזה בזוגיות, השאלה אם אנחנו מטפחים את הקשר הנפשי הזה בקשר שלנו לריבונו של עולם. אני מדבר פה על שני מערכות גירושים שמבחינתי הסיבות הן אותן סיבות. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים בישיבה שלנו זה ההתייחסות לאישיות השלמה של האדם. מצד אחד לימוד ליטאי, ומצד שני קבלת שבת אמריקות. מזון גם לשכל וגם לנשמה, ואיזושהי שלימות שתביא את הבקול הזה. האדם חייב להיות קשור לאישיות, כל האישיות שלו צריכה להיות קשורה לריבונו שלו. לקחתי שלושה חבר'ה והיה דיון על הנושא של הדתל"ש. אז חבר'ה אמרו שמה, הדתל"שים לא נובע בכלל בגלל שאלות פילוסופיות. הדתל"שים נובע מתאווה. חבר'ה לא מתגברים על התאוות שלהם. אז ממילא הם מחליטים להיות חילונים. כך אמרו בדיון לפני שישבו עוד איתי, עם החבר'ה. מה הפשט? כשאין קשר אישי, כן, גם שאלו אותי בדיון. מה, להיות דתי מפסידים? כי אין קשר נפשי. אז כשאין קשר נפשי, כל איסור נראה הפסד. אבל כשיש קשר נפשי, ומבינים את הבקול הזה, מבינים את השלמות הזו, הם מבינים שזה בכלל לא הפסד. זו השאלה הגדולה. האם אנחנו פה בישיבה מתחנכים לה בכל? מתחנכים להיות אנשים שלמים שקשורים לקדוש ברוך הוא בשכל, קשורים לקדוש ברוך הוא באהבה? האם יש לנו, כמו שצריך פניות נפשית בשביל נישואין, צריך פניות נפשית בשביל עבודת השם? וצריך לא לרוץ כל היום את הדלקת אחריי, את מה שאברהם רואה. ואם לרוץ, לרוץ לרוחניות, לא לרוץ לגשמיות. נקודה מספר אחד. אליעזר כשבוחן את רבקה, בוחן אותה דווקא במידת החסד. אם אני ניגש לסיבה השנייה של גירושין, אני חושב שאין מספיק חינוך למידות. באופן כללי אני מדבר עכשיו, לא על הישיבה שלנו. הישיבה שלנו, אני חושב, מצטיינת בחיבור בין בן אדם לחברו, בין אדם למקום. באופן כללי. הריצה, עוד פעם, ממעגל למעגל, גורמת שאין מספיק סבלנות לאדם. אדם רוצה שהכל יסתדר צ'יק צ'אק. בשיחה הקודמת דיברנו על זה שאנשים לא חיים תהליך. ברגע שיש משבר הכי קטן, זהו. נישואים מצריכים סבלנות, מצריכים חסד, מצריכים עין טובה. וחסד זה לא מבצעים. חסד זה רגישות לשני. כן, היום סיפרתי את הסיפור על רב שלמה זלמן עם אותו ילד. למה רב שלמה זלמן חשב על זה ואחרים לא? כי אין לו רגישות. כי הוא חי את השני, אז הוא הבין מה יעשה את השני שמח. אז הוא הבין שהוא יגיד לו, תשמע, אתה תהיה המשגיח שלי מטעמי במוסד, זה מה שיעשה אותו שמח. זה לא איזשהו חוכמה של מוח, זה חוכמה של לב. אדם שרוצה להכין את עצמו לנישואים חייב לעבוד על מידותיו. מידת הסבלנות, מידת העין טובה, מידת החסד. הדבר הזה נכון גם לגבי נישואים עם הקדוש ברוך. להבין שזה תהליך, שאנחנו נמצאים פה בשביל בנייה, שיש עליות וירידות והכל זה תהליך אחד. ולכן הפרשה שלנו היא פרשה שכל מי שעוסק בנישואים צריך ללמוד אותה. גם על ברכת האירוסין וגם על מעמד החסד, שעל זה הוא בודק. היא באה מבית שעובדים עבודה זרה ולוקחים אותה ליצחק. אומר הנציב, דעות היא יכולה לשנות. אבל אם אין את מידת החסד והיא לא עבדה על זה, היא לא יכולה לשנות. נציב חזק מאוד. כמה אנחנו צריכים לעבוד על מידות? על עין טובה, על חסד, על סבלנות, על תהליך. ונקודה שלישית שאני חושב שהיא מאוד חשובה, אני חושב שאנחנו נמצאים בדור של ריגושים. כל מה מחפשים משהו חדש. אבל ברגע שיש איזושהי שגרה, זה כבר משעמם, זה כבר לא אקטואל. וזה גם כן חלק מהסיבה של גירושים. אדם צריך לחנך פה בישיבה, לכל יום יהיו בעיניך כחדשים. איך בשגרה אני מוצא התחדשות. ובשגרה יש יופי, יש יציבות. יש דברים חשובים. לכן אני מבקש לדבר על שלוש דברים. פניות נפשית, העמקת הקשר הנפשי, הזוגי והקשר לקדוש ברוך הוא. חינוך למידות, עוד פעם, בצד הזוגי, סבלנות, עין טובה, חסד, בצד האמוני, מי שלא מחזק את בן אדם לחברו, חסר לו גם בבן אדם למקום, כי הוא מרגיש שהוא לא חי חיים רחבים של תורה, הוא מרגיש שחלק ממנו לא בסדר, אז ממנו הוא לא יכול להרגיש את הבכל, הוא לא יכול להרגיש את השלמות של אנחנו מדברים. לכן חובה שבחור יעבוד על עצמו, גם על בן אדם למקום וגם על בן אדם לחברו. ונקודה שלישית, דור של ריגושים. הריגוש צריך להיות לא משהו חיצוני, הריגוש צריך להיות משהו פנימי. בתוך השגרה אני פתאום מוצא עומק חדש, אני פתאום מוצא פשט חדש, אני חי את זה, אני חווה את זה. זה שיש כל מיני צורך לריגושים, זה נובע כי לא חווים עמוק את מה שעוברים. אז כל מיני דורשים בלק אאוט, דברים חדשים. אם אני אחווה את מה שאני חי, זה יהיה גוף הייתן לי את הריגוש. אני לא אזקק למשהו חיצוני. אני לא אזקק לתוספת. זה שוב קשור להעמקת הפנימיות שלי. אני חושב שהנישואים מתחילים בעצם עבודה בבית המדרש. ואדם שמוכן לפגישות זה אדם שיש לו את הדברים האלה. יודע שהוא פנוי, יכול להרגיש את השני. הוא יודע שהוא עבד על מידותיו. כל הדברים האלה הם עבודה פה, בתוך הבית מדרש המיוחד שלנו. נושא של חסד. לפעמים אנחנו רצים למבצעים ולא שמים לב שפה בתוך הבית מדרש, מישהו לא מבין משהו, אתה מסביר לו, אתה עושה את החסד הכי גדול. מישהו חולה, אתה מביא לו לחדר, מישהו אתה רואה שהוא עצוב, אתה פשוט לוקח אותו לאיזשהו שיחה, אתה מרומם אותו. איזה חסד עצום זה? חסד מתחיל עם רגישות להבין מה השני חסר, עוד לפני המעשה בכלל. שם מתחיל החסד. אני מבין מה השני חסר, ואת מה שהוא חסר, זה מה שאני עושה. אני מבקש לסטות מהרגלי הרגיל, ואני רוצה לדבר על כמה דברים שהולכים לקרות בימים הקרובים. ביום חמישי, לישראלים אנחנו עושים בעזרת השם משמר, מגיע לפה אבא של בן אקון, דוקטור בן אקון, ייתן שיחה על הנושא של רפואה והלכה, ולאחר מכן בדיון יספר על החוויות שלו כרופא דתי והדילמות שיש לו. אני מבקש מכל הציבור לבוא, ולא בגלל שיש לנו אורח, אני חושב שזה צריך להיות בכל משמר. אני חושב שקבענו משהו, חשוב שהציבור יקפיד על הדברים. אז אני מבקש נקודה מספר אחד. בשבת לבני חוץ לארץ יש אורח, הרב נתן אלייבוביץ', בוגר הישיבה שהיום הוא רם בלב תורה. לישראלים יש אורח, הרב זאב קרוב. הרב זאב קרוב, בנו נפצע, הוא יספר על ההתמודדות עם הבן הפצוע מבחינה אמונית. גם הוא עובר דברים לא פשוטים מבחינה בריאותית, ישתף אותנו בנקודה הזאת. זה יהיה ההסתכלות שלו על דברים מבחינה אמונית. זה יהיה העונג בליל שבת, העונג בשבת בבוקר, בשבת בבוקר אחרי הקידוש. ביקשתי ממנו שיעביר שיעור באמונה, אז לא יהיה דיון בשבת אחרי הקידוש, אלא יהיה שיעור באמונה, כי השבת כל כך קצרה שאחרת לא יהיה לנו שיעור. התלבטתי מאוד לגבי שבת הבאה. שבת הבאה, שבת פרשת תולדות, אנחנו ניסע בעזרת השם רבנים, אברכים, תלמידים, כולם יחד לישיבת כפר הרואה, לעשות שם שבת קהילה, שבת שכולנו יחד, שבת אחים גם יחד, מתגבשים, חושבים, דנים. אמרתי כבר בשיחה הקודמת ודנתי על זה גם עם הכולל, אני מרגיש שיש שני נושאים שצריך לדון בהם בעומק. אחד זה שאיפות של תלמידי ובוגרי ישיבות ההסדר, מצוי ורצוי, והשני זה תרבות ושעות הפנאי שתלמידי ובוגרי ישיבות ההסדר מצוי ורצוי. אני חושב ששני הנושאים הם בעצם אותו נושא, כי לפי הציפיות אני עושה את הזמן הפנוי, יש קשר בין שני הנושאים. שאלה אם להתחיל מלמעלה ללמטה או להתחיל מלמטה ללמעלה. אני רוצה שהמיקוד שלנו יהיה להתחיל מלמטה ללמעלה, לקחת משהו פרקטי ולדון עליו. אני חושב שמצד אחד אנחנו רוצים לא להיות סגורים ולהיות פתוחים, מצד שני חשוב מאוד שהפתיחות הזו לא תביא להשפעה. אני חושב שהשאלה הזאת, איך סגירות ופתיחות, איך פתוחים מצד אחד ולא מושפעים מצד שני, היא שאלה שצריך הרבה לחשוב עליה. המדרש אומר, מה זה בכל? אומר המדרש משהו מדהים. אנחנו דיברנו שבכל זה שלמות, אבל המדרש אומר בכל, וזה נברחו בך כל משפחות האדמה. זה היה בכל, תשפיע. אברהם, דרך את אברהם, בכל שישפיע. אומר הרשב"ם, לשון מבריך ומרכיב. כלומר, התערבו במשפחתך משפחות האדמה. מה זה נברחו? מבריך. מבריך זה לקחת שני העלים, לחבר אותם, ואז הוא עושה דבר שלישי. אז אתה תהיה מעורה. ואצל יעקב לא רק כתוב ונברכו בך כל משפחות האדמה, אלא נברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אתה תשפיע על ידי שתהיה מעורב. מצד אחד אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, להיות מעורבים. מצד שני אסור בשום אופן שנהיה מושפעים מזה. איך עושים את שני הדברים יחד? על כך אני מבקש לדון בשבת הבאה. כדי שהדיון יהיה עמוק יותר, נוקב, אמיתי, אני החלטתי להזמין חוץ מהרבנים שהם יהיו עיקר השבת, ואיתם אנחנו נדון בעיקר. ביקשתי גם להזמין אנשים שקשורים לנושא, והזמנתי את ידידיה בסיוון רב מאיר, שהם קשורים לתקשורת, שהם יהיו איתנו בשבת, והם לא יהיו מרכז השבת, אבל אני רוצה לשמוע גם מהם. היא תדבר כמובן רק לנשים, ידידה ידבר עם הגברים, ואני רוצה לשמוע גם מהם איזשהו שאלות, התייחסות לדבר, שהם ישאלו את הרבנים וירצו לשמוע מהרבנים. ואני חושב שלשמוע עוד קול, זה לא אומר שכל מה שהקול הזה אומר אמת או לא, אני לא יודע מה יאמר שם, אני חושב שזה כן אמת. אבל זה בשבילי בעיקר כדי לגרום לחשיבה יותר, לעומק יותר. אז הם יהיו איתנו גם כן בשבת בעזרת השם. ובאמת המטרה היא שני הדברים גם יחד. מצד אחד, גיבוש גדול, קהילה יחד, ומצד שני, העומק, להגיע באמת לעומק הדברים. אם האיכות של הישיבה שלנו זה להכין בחור לחיים, אם לא נטפל בדברים בעומק לא נגיע אליה. יהי רצון שבאמת נזכה לאותה אהבת את השם אלוקיך, נזכה לאותה פניות נפשית, נזכה לאותו עומק, להרגיש, הייתי אומר במשפט הכי פשוט, שהאדם והקדוש ברוך הוא הם אחד. וכך הרמב״ם כותב כשהוא מדבר על אהבת השם, הוא אומר כמו שבעל כל הזמן גם כשהוא נמצא רחוק מאשתו חושב על אשתו, מה היא הייתה אומרת לי במקרה הזה, לזה צריך לה... וכל שיר השירים אומר הרמב״ם הם רק בשביל להסביר את הנקודה הזאת, שדרך אהבת איש ואישה אדם גם יגיע לאהבת השם ואלוקיו. ואדם כל מה נחשוב, השאלה הרי לאן אנחנו צריכים לשאוף, לאן אנחנו צריכים להגיע, לזה שכשיש לנו דילמה בחיים, השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני תהיה השאלה הראשונה שהוא ישאל את עצמו אוטומטית. זה נקרא אהבת אדם ואלוקיו, שזו תהיה השאלה הראשונית שהוא ישאל. יהיה רצון שנזכה לכך על ידי עמל גדול, על ידי שמחה גדולה, על ידי שילוב של שכל ורגש, על ידי עבודה פנימית. אמן כן יהיה רצון.